שבת דף קכ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף קכ"ח עמוד ב', 12 שורות מלמטה, בציטוט מהמשנה, מילדין את האישה וכולי. מי שנולד בשבת, אומר עליו רבא ברב שילא, קדישא רבא יתקרי. קדישא רבא יקראו לו. כותב שם רש"י, שיהיה פרוש וקדוש מי שנולד בשבת. מצד שני, הגמרא מביאה שם מה שהיה כתוב בפנקסו של רבי יהושע בן לוי, מי שנולד בשבת, זה לא כל כך טוב בשביל הוולד הזה. כותב בספר חסידים, סימן תשין צד ג', שעל ההורים מוטל וראוי שיתפללו שלא יוולד להם הוולד בשבת, כדי שלא יעשו מלאכות וחילולי שבת לצורך הוולד. לעומת זאת, טוען הגאון רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו כף החיים, פרק כ"ז, אות כ"ה, אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוולד הזה יוולד בשבת, אתה אל תבקש ממנו שהוולד לא יוולד בשבת. אתה לא יודע מה הטובה של הוולד הזה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. זה לא טוב בשבילו לא להיוולד ביום שישי ולא ביום ראשון. אז אתה אל תבקש מתי הוא ייוולד, רק מה כן. כותבים הפוסקים שהיא מגיעה ממש סמוך לפני שבת ורוצים להינצל מחילולי שבת, הכי הכי טוב, וזה ראוי מאוד, אמנם אי אפשר לחייב, אבל זה ראוי מאוד שאדם משתדל לשבות בשבת מקום קרוב לבית הרפואה, כדי שלא יצטרכו כל כך לחלל שבת, גם להכין את המסמכים לפני שבת, כמה שיותר להתארגן כדי שלא יצטרכו לחלל שבת. כמה שפחות, שכמה שפחות יחללו את השבת. אם זה מאוד קשה, אז כמובן שלא צריך לטרוח בשביל זה כל כך הרבה, לא צריך לפזר בשביל זה מאות, אבל אם יש אפשרות בקלות להתארגן, אז זה מאוד מאוד ראוי. אבל אם על כל פנים מדברים פה שהגיע מצב שחיינו וקיימנו, והוולד נולד בשבת, אומרת המשנה, מילדין את האישה וכולי, מילדים אותה בשבת. והגמרא בא ורוצה לקרוא איתנו ביחד את דברי המשנה. לכן פותחת הגמרא ואומרת, מכדי, הרי תן עלי מילדין את האישה. כתוב, המשנה כותבת שמותר לילד את האישה בשבת. לא רק זה, וקורין לחכמה ממקום למקום. אם אין מילדת, או שהמילדת פה לא מספיק טובה על כל פנים בשביל אותה יולדת, מותר להביא מילדת טובה יותר ממקום רחוק. אפילו שהיא תצטרך לצאת מתחום שבת. אבל לצורך זה, מתירים. מה אני מבין? שמותר לחלל שבת לצורך היולדת. אם כן, שואלת הגמרא, אז למה המשנה ממשיכה וכותבת, ומחללין עליה את השבת. להטו ימי, מה זה בא לרבות? ענה הגמרא, זה בא לרבות עוד דברים שמותר לעשות בשבת לצורכה. להטויי הד אתנו רבנן ברייטה. אם היולדת הייתה צריכה לנר, מה יקרה אם לא יהיה נר? לא, היא צריכה נר. תכף נראה עד כמה החידוש גדול פה. חברתה מדלקת לה בשבת את הנר. ואם הייתה צריכה לשמן, חברתה עושה איזשהו שינוי, כן? מביאה לה שמן נר. ביד, בכף יד, לא בכלי. ואם אינו סיפק ביד, אומרת לה, זה לא מספיק לי, קצת שמן ששמה לי ביד, מביאה בשערה, היא שחה את השיער שלה בשמן, והיא מקנחת את השיער כשהיא מגיעה אלה. יש אומרים שיש כאן בעיה אחרת, שאם היא תסחוט את השיער, אז הרי יש כאן בעיה של סחיטה. הגמרא תתייחס לזה בהמשך. ואם אינו סיפק בשיער, היא אומרת לו, זה לא מספיק שמן, גם מה שיש בשיער, מביאה לה שמן בכלי ומטלטלת את זה ברשות הרבים לצורך היולדת. עכשיו הגמרא מבארת את הברייתא, אמר, אם הייתה צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר, שאת הגמרא פשיטה, פיקוח נפש, דוחה שבת, אם היא צריכה נר, ודאי מותר להדליק לה. תרץ את הגמרא, תשמע על מה מדובר פה. לא צריכה, החידוש של הברייתא לא היה צריך לחדש לנו, אלא בפסומה, יולדת שלא יכולה לראות. אז מה ההבדל בשבילה אם יש נר או שאין נר? מהו דתימה? אם לא שהברייתא הייתה מתירה להדליק נר, היית סבור לומר, כיוון דלא חזיה, היא הרי בין כך, לא יכולה לראות עם האור של הנר. אסור להדליק בשביל הנר, אולי, כמה שמלן שמותר להדליק בשביל את הנר, למה? היא יטובי מייטבה דעתה, כי הדעה שלה תהיה יותר מיושבת אם ידלק כאן הנר. סברה, כי היא מרגישה, היא כעמידי, אם צריך פה לעשות איזה משהו בשבילי, אז אמנם היא לא יכולה לראות, אבל חזיה חברתה ועבדלי אחרות יראו שצריך לארגן בשבילי משהו בגלל האור שהדליקו, ואז הם יעשו את זה בשבילי. אז היא מרגישה יותר רגועה בזה שיש כאן אור דולק. מכאן באמת מביאים הפוסקים שכל דבר שמיישב את דעתה של היולדת, מותר לחלל על זה את השבת. מותר אפילו לנסוע איתה לבית חולים רחוק יותר, למרות שיש בית חולים יותר קרוב, אם יהיה לה יישוב הדעת יותר במקום הרחוק ההוא, או שמותר לצרף אנשים, מותר, אם לא מצליחים להרגיע אותה, מותר אפילו להביא מישהי שתסייע בעדה, שיגרום לה לרוגע, כי רוגע ליולדת זה דבר שהוא חלק פה מהחשיבות של העניין, זה גורם לה להמון המון, הרוגע פה זה עניין ממש חשוב במעלה גבוהה מאוד. למדנו בברייתא, אם הייתה צריכה לשמן, חברתה מביאה לה את השמן בסערה, אז זאת אומרת, הרווחנו פה שהיא תטלטל את השמן ברשות הרבים בשינוי, ואז היא לא תעבור ממש על המלאכה מהתורה של מוציא מרשות לרשות בשבת, אבל הפסדנו פה משהו אחר, ותיפוק לי משום סחיטה, כי הרי ברגע שהיא מביאה את השמן בתוך השיער, היא תצטרך אחרי זה לסחוט את זה, היא סוחטת את השיער, אז פה היא עוברת על מלאכה של סוחט, ותרץ את הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי, תרוויו שניהם סוברים, אין סחיטה בשיער, כי הוא קשה, הוא לא בולע. רב אשי אמר, אפילו תימה יש סחיטה בשיער, כמו שבאמת נפסק. בכל זאת, מביאה לה בכלי דרך שערה, היא כורכת את הכלי בשערה, די כמה די אפשר לשינויי משנינן. כמה שאפשר לעשות יותר שינוי כשעושים מלאכה בשבת, עדיף לעשות את השינוי הזה. גם פה הפוסקים מוכיחים שאפילו כשמדובר פה לצורך יולדת, מה שלא נוגע ליולדת עצמה, לגוף היולדת או לגוף הוולד, כדאי לעשות על ידי נוכרי או בשינוי, ולא לעשות את זה במלאכה גמורה עד כמה שאפשר. עכשיו, עד כמה זמן היא נחשבת יולדת? אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, חיה, הכוונה ליולדת, כל זמן שהקבר פתוח בתרחם, בין אם היא אמרה צריכה אני שיחללו בשביל השבת, בין אם היא לא אומרת כלום, לא אמרה צריכה אני, מחללין עליה את השבת. אבל לפי הדברים שאנחנו אומרים כאן בשם שמואל, שבהמשך הגמרא תגיד שזה דעתו של רב אשי, שאמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, דווקא אם היא אמרה צריכה אני, או שהיא לא אמרה צריכה אני, מחללים עליה את השבת. אבל אם היא אומרת במפורש, אני לא צריכה שיחללו בשבילי שבת, נראה שסובר רב אשי פה בשם רב יהודה, בשם שמואל, שבאמת לא מחללים עליה את השבת. זה כל זמן שהקבר פתוח. ברגע שנסתם הקבר, בין אמרה צריכה אני, שיחללו בשביל השבת, בין אם היא לא אמרה צריכה אני, אלא שתקה, וכל שכן אם היא אומרת שהיא לא צריכה שיחללו בשביל השבת, אין מחללין עליה את השבת. ככה רב אשי מתני אחי, ככה אמר רב אשי, שהוא שמע את ההלכות האלה מרב יהודה בשם שמואל. אבל מרזוטרה מתני אחי, אמר רב יהודה, אמר שמואל. מרזוטרה היה לו דעה אחרת שהוא שמע מרב יהודה בשם שמואל. חיה, כוונה כמובן ליולדת, כל זמן שהקבר פתוח, זמן שהבית הרחם פתוח, בין אמרה צריכה אני, ובין אם היא אמרה בפירוש אין צריכה אני. חברותיה אומרות שלדעתם היא צריכה, מחללים עליה את השבת. זאת אומרת שמרזוטרה מקל יותר מרב אשי. לפי רב אשי, אם היא אומרת אין צריכה, אני לא מחללים עליה את השבת, אפילו שהקבר פתוח. לעומת זאת מרזוטרה אומר לא. אפילו אם היא אומרת איני צריכה, וחברותיה אומרות שהיא כן צריכה, מחללים עליה את השבת. זאת אומרת, זה כולה יותר גדולה. בשעה שכבר נסתם הקבר, אם היא אמרה צריכה אני, מחללים עליה את השבת. גם כאן, בעצם מרזוטרה מקל יותר מאשר רב אשי. כי רבשי אמר שברגע שנסתם הקבר, אפילו אם היא אומרת צריכה, אני לא מחללים עליה את השבת. אבל הוא אומר, כן, מחללים עליה את השבת. אם היא אומרת מפורש צריכה אני, אבל אם היא שותקת והיא אומרת, היא לא אמרה צריכה אני, אז אין מחללים עליה את השבת. אמר לי רבינה למרימה, בעצם מה אנחנו רואים פה? שהדעה השנייה של מרזוטרה, מתנה לכולה, הוא בעצם מקל, שלפני שנסתם, זאת אומרת, כל מה שהרחם היה פתוח, אפילו אם היא אומרת שהיא לא צריכה מחללים בשבילה את השבת, יכול להיות שהיא מרגישה טוב, אבל היא לא יודעת שהיא בעצם בסכנה. ומצד שני, אחרי שנסתם רחמה, אם היא אומרת צריכה, אני מחללים עליה את השבת. זה שני דברים שמרזוטרה מקל יותר מרבשי. ורבשי מתנה לחומרה. עכשיו, אני אשאר אותך, לפי מי ההלכה? הלכת כמן. אמר לי, להקל. הלכה כמרזוטרה, למה? כספק נפשות להקל. באמת כך נפסק. מה זה נקרא נפתח הקבר? מימתי פתיחת הקבר? אמר אביי, משעה שתשב על המשבר, מקום ששם בזמן הלידה. רב הונא בריי דרב יהושע אמר, משעה שאדם שוטט ויורד. ואמרי לה, משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה, הכוונה בזרועותיה, שהיא כבר לא יכולה ללכת לבד. עד מתי פתיחת הקבר? אמר אביי, עד 3 ימים. רב אמר משמי דרב יהודה, עד 7 ימים מהלידה. ואמרי לה, עד 30 יום מהלידה. אמרי בן ארדאי, בעצם שלושת הזמנים שהזכירו קודם, כל אחד מהם הוא נכון, אבל זה הולך, זאת אומרת, ב3 ימים הראשונים, אז הכי מקלים עליה. אחרי זה ב7 ימים מקלים, אבל פחות. אחרי זה ב30 יום גם כן מקלים, אבל עוד יותר פחות. זאת אומרת ככה, יש אצל חיה, אצל יולדת, 3 ימים מהלידה, מ3 ימים הראשונים מהלידה, אחרי זה יש מסוף ה3 ימים עד סוף ה7 ימים מהלידה, אחרי זה יש ו30 יום מסוף 7 ימים עד סוף 30 יום מהלידה, יש הבדל, בהתחלה מקלים עליה מאוד, אחרי זה קצת יותר ויותר מחמירים. זאת אומרת ככה, ה3 ימים הראשונים, מאז שנחשב שנפתח הרחם, בין אם היא אמרה צריכה אני, ובין אם היא אמרה לא צריכה אני, זאת אומרת מקלים פה, כמו שאמרנו להלכה מקלים, גם אם היא אומרת אני לא צריכה, אבל חברותיה אומרות כן היא צריכה, היא פשוט לא מודעת לזה, מחללים עליה את השבת, כל ה3 ימים. מסוף ה3 ימים ועד סוף 7 ימים, אז כבר נחשב שהרחם נסתם, כן, היא נחשבת עדיין כחולה שיש בו סכנה, ואם אמרה צריכה אני, מחללים עליה את השבת, אבל אם אמרה לא צריכה אני, אין מחללים עליה את השבת. מסוף 7 ועד סוף 30 יום מהלידה, אפילו אם היא אמרה צריכה אני, אז על ידי ישראל אין מחללים עליה את השבת, היא נקראת חולה שאין בו סכנה. אבל עושים את הדברים של חילול שבת, עושים על ידי ארמאי, על ידי נוכרי. מתירים על ידי נוכרי לעשות כמו דין של חולי שאין בו סכנה, שמותר על ידי נוכרי. כדי רבולה, ברי דרב אילייד, אמר, כל צורכי חולה של חילול שבת, נעשים על ידי ארמאי בשבת, נעינו על ידי נוכרי. כל ה30 יום, היולדת נחשבת כחולה שאין בו סכנה. וכן כדי רב אמנונה, אמר רב נונה, אבל אמנונה, דבר של רפואה בשבת שאין בו סכנה, דהיינו שהחולה לא ימות אם לא יעשו לו את הרפואה הזאת, אומר לנוכרי ועושה. אפילו שזה חולי שאין בו סכנה, זה מותר על ידי נוכרי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, לחיה? תוך 30 יום יש איזשהו דין מסוים. שואלת הגמרא, למה הלכתה? איזה דבר מיוחד יש תוך 30 יום ליולדת? עונה הגמרא, אמרי נער דאי, לטבילה, שלא תטבול אם היא צריכה בשביל עניינים של טהרות, כמו בזמן שבית מקדש היה, לעניין של קורבנות, לעניין של תרומה, שלא תטבול בתוך ה-30 יום מהלידה, כי יכול להיות שהיא תצטנן על ידי זה והיא תבוא לידי סכנה. אמר רב, לא אמרן, אלא על עניינים של טהרות, שאין בעלה אימה, שלא תובלת בשביל להיות מותרת לבעלה. אבל בעלה אימה, אז יכולה לטבול, כי לא חושים שהיא תצטנן. כי בעלה מחממה, גם אם היא הצטננה, אחר כך הוא יחמם אותה על ידי תשמיש. כי הדברתי דרב חיסדא, הרי רבה היה החתן של רב חיסדא, ביתו של רב חיסדא הייתה נשואה לרבה. טבלה בגוי תלתין יומין, היא טבלה כן בתוך ה-30 יום ללידתה, ובאמת הצטננה, שלא בפני בעלה, בעלה היה בפומבדיטה, והצטניאת, באמת הצטננה מהטבילה, הגיעה לידי סכנה, והמתוי לארסה בתרי דרבה לפומבדיטה, הביאו אותה עם המיטה לבעלה רבה עד פומבדיטה, כדי שתתרפא מזה. אמר רב יהודה, אמר הלכה בשם שמואל, עושים מדורה ליולדת, לחיה בשבת, כדי שתתחמם. סבור מינה, בהתחלה סבור בני הישיבה, שיש כאן דגש דווקא ליולדת. לחיה אין, אבל לחולה לא. שלא התירו להדליק מדורה לצורך חולה, בשביל שיתחמם. וכן, היו סבורים לומר שזה דווקא כשמאוד קר, בימות הגשמים אין, אבל בקיץ, בימות החמה והחולה או היולדת, טוענים שקר להם, לא, היו סבורים לומר שלא התירו להדליק בשבילהם מדורה. אבל האמת היא, ולא היא, זה לא נכון. אלא לא שנה חיה ולא שנה חולה, גם בשביל חולה מדליקים מדורה, ולא שנה בימות הגשמים, לא דווקא כשזה חורף וזה מאוד קר, ולא שנה בימות החמה, גם כשזה קיץ. אם קר לה, זה יהיה מותר. יתמר או מידי יתמר, אמר רבי חייא בר אבין, אמר שמואל, אדם שהקיז דם, בזמן התלמוד זה היה רפואה ובריאות לאדם, מפעם לפעם להקיז דם, להוציא קצת דם. אז אם הקיז דם ונצטנן, כל שכן, אם הוא חולה, עושים לו מדורה בשביל לחמם אותו, ואפילו בתקופת תמוז, שיא החום. למה? כי אם בן אדם מרגיש שזה קר לו, הוא במצב של חולה או שהוא הקיז דם, זה סכנה. מספרת הגמרא, שמואל פעם הקיז דם, ולא מצאו עצים בשביל להבעיר בשבילו מדורה ביום ההקזה, לקחו בשבילו כיסא יקר מאוד של תדהר, צלחו לטקטיקה, זאת אומרת, הדליקו אש, והחומר בעירה היה כיסא דשגה, שהיה מתדהר, שהיה מאוד מאוד יקר, כי זו סכנה גדולה, כשמצטנן אדם אחרי הקזת דם. רב יהודה, צלחו לפטורה דיוונה, גם כן, אצל רב יהודה, אחרי הקזת דם, היה צריך להדליק בשביל המדורה, ולא היה עצים, ו... חתכו שולחן שהיה עשוי מאיזשהו סוג של ארז. שולחן טוב, אבל המצב הבריאותי של אדם שהקיז דם אם קר לו, הוא מאוד מאוד לא פשוט, שלצורך זה כדאי אפילו לשרוף שולחן יקר. לרבה גם כן היה פעם שהוא הקיז דם והוא הצטנן, צלחו לי שרשיפה, ביקו בשבילו ספסל כדי להדליק מדורה. ואמר לי, אביי לרבה, שאל אותו, איך אתה עושה דבר כזה? אתה נותן לאנשים ככה להשחית שרפרף רק בשביל לעשות מזה מדורה? והכעבר אמר, משום בל תשחית, אתה עובר על האיסור הזה. אמר לי, בל תשחית אתה מדבר? בל תשחית דגופה ידיף לי, יותר חשוב לי שהגוף שלי יישאר בריא. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, לעולם ימכור אדם תקורות ביתו, זה התקרה של הבית, ויקח בכסף הזה מנעלים לרגליו. רש"י כותב, אין ביזיון יותר גדול מאשר ללכת יחף בשוק. יש פה אמרה חסידית שאומרים, אדם שמרגיש שיש לו קורות ביתו, דהיינו יש איזשהו הפסק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב מהר מהר למכור את קורות ביתו, וילבש מנעלים לרגליו, דהיינו שקצת יגביע את עצמו מהקרקע, שיתרומם קצת אל הקדוש ברוך הוא. אדם שהקיז דם, ואין לו מה יאכל, חשוב מאוד לאכול אחרי הקזת דם, עם קור מנהלים שברגליו ויספיק מהם צורכי סעודה. זה לא שאנחנו מזלזלים בנעליים. נעליים זה דבר חשוב, אבל יותר חשוב אחרי הקזה אדם, שאדם יהיה לו סעודה של אחרי הקזה. מהי צורכי סעודה? מה באמת הדבר שהכי משיב את הנפש אחרי הקזה אדם? רב אמר בשר, ושמואל אמר יין. רב אמר בשר, נפשה חלף נפשה, הנפש של הבהמה, במקום אדם שהוא הקיז שהוא גם כנפש. ושמואל אמר יין, למה? כי יין הוא אדום. סומקה, אדום חלף סומקה. יין אדום במקום אדם שהוא אדום. הגמרא מביאה סימן על השמות של האמוראים שמוזכר עליהם מה הם עשו בזמן של הקזת דם. איך הם הבריאו את גופה מחדש. שן נמסר, השין זה כמובן שמואל. ביום הדעבד מילתא, ביום שהוא עשה הקזת דם, איזה תבשיל הוא אכל כדי להשיב את נפשו? אבדלי תבשיל עד התחלי, עשו לו תבשיל מהתחול. רבי יוחנן, שזה הנון של שנמסר, שתי הדנפיק תהיה מיוני, השותי יין ביום של הקזת שיצא ריח מהאוזן שלו. ורב נחמן, שזה המם של שנמסר, שתי היה שותי יין עד הקפה התחלה, התחול שלו היה ככה צף על היין. הסמך של שנמסר זה רב יוסף, שתי הדנפיק מריבדה דחוסילטה, שהיה יוצא יין מהנקב של כלי הכזה שהיה מונח לו, מונח על הבשר שלו. כמובן עכשיו זה הרייש של שנמסר, שזה האחרון רבה, מהדר החמרה ברטלטה טרפי, הוא חיפש יין של 3 שנים, שעבר טלטה טרפי, 3 עלים, 3 עלים, מה פירוש? הקרם יש עליו עלים, וכל שנה העלים נושרים, יש את השלכת. אז הוא חיכה לקבל יין כזה שעברו עליו 3 שנים, שאז היין הוא יין ישן נושן, כמו שמובא במסכת בבא בתרא, ואז היין הוא הכי משובח שיש, שמאז שנקטפו הענבים, כבר עברו 3 פעמים שהעלים נשרו מהעץ, יין כזה הוא חיפש. אמר לו רב נחמן בר יצחק לרבנן, כל כך זה חשוב שתאכלו סעודה טובה ביום שאתם עושים הקזת דם, במטותא מינה יוכל, אני מבקש ממכם, אני יודע שאתם מאוד זהירים לא להוציא דבר שהוא לא לגמרי אמת מפיכם, אבל ביום הדה הקזה, כשמגיע היום ההקזה, זה עניין של בריאות במעלה ראשונה, אמרו לביתייך, תגידו לבני ביתכם, נחמן נקלה לגבן, רב נחמן מגיע, צריך לכם בשביל סעודה גדולה, שהכינו לכם אוכל טוב, סעודה טובה, כדי שתהיו, תוכלו להבריא את גופכם. וזה הרמה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? וכול הוא הרומי אסירי, אסור באמת לאדם לעשות ההרמה, אדם צריך שיגיד הדברים שיוצאים מפיו, שיהיו נשמעים, משהו באמת מתכוון לומר, שלא יעשה איזשהו עורמה ולומר דברים שנראים אחרת משהו מתכוון. אבל בר מהאי ארמה דשארי, הארמה כזאת מותרת כי זה סכנה, הוא נמצא במצב של סכנה. מן דאביד מילטה ולא אפשר לי, אדם שהקיז דם ואין לו כסף לקנות לצורכי סעודה, לקנות יין, מה יעשה? לשקול זוז המחה, שיקח זוז שהוא רע, פחות, או שהערוך כותב שהוא מעוך, אי אפשר לקנות איתו, על כל פנים הוא יוצא בשעת הדחק, שרק בדוחק אפשר להשתמש איתו. מה יעשה? ולהזיל לשב חנבטה, ילך לשבע חנויות של יין, ויבקש מהם, תנו לי בבקשה יין. ואז הוא ייתן להם את הזוז הזה, והם יגידו לו, לא, אנחנו לא מוכנים לתת לך עם זוז כזה, אז הוא יגיד, טוב, בסדר, אני אקנה בחנות אחרת. ככה הוא יתאום קצת יין בכל מקום, ככה היה דרכם שהם היו תואמים את היין, ואם הוא רוצה את היין, הם שלם והם נותנים לו יותר. אז יתאום קצת מהיין, ייתן להם את הזוז הזה, כעון הזוז הזה בדוחק האנשים יכולים לקבל אותו. אבל הם, המוכרים יעדיפו לא לקבל את הזוז הזה, כי הם לא יכולים לא רוצים את הקייטו, אז יגידו, טוב, אתה יודע מה, עזוב, אני לא רוצה למכור, תלך לחנות אחרת. ככה ילך לשבע חנויות, עד שהוא יגיע בסוף, יגיע ככה לרשימה של חנויות, עד התאים שיהיו רביעתה. שבע חנויות, כן? שילך עד שיגיע בסוף לשיעור של רביעית של יין, וזה באמת ייתן לו בחזרה את הכוח שיחזור לעצמו מהקזת הדם. אבל לא תמיד מצוי לאדם בדיוק שיהיה לו איזשהו זוז, ככה לא טוב שאפשר לתת אותו לחנווני, ואומר לו, עזוב, תשאיר את זה אצלך, ואז הוא כבר הספיק לטעום, והיא לא, אבל אם באמת אין לו כזה זוז, לאכול שב תמרי אוכמתה, יאכל 7 תמרים שחורות, ולישוף מישחה בצדעי, ימשך שמן זית ברקות שלו, וזה יחמם אותו. ואז ילך לישון בשמש, וניגני בשימשה. מספר את הגמרא, היה אחד שהוא היה חוזה בכוכבים, הוא היה חכם מיומות העולם, קראו לו אבלת. יום אחד, אשכחי לשמואל, מצא את שמואל, דגני בשימשה, הוא יושן בשמש. וכבר אז ידעו שהשמש, הקרינה שלה יכולה להזיק. אמר לי, חכים עד יהודי, אתה החכם שביהודים, ואנחנו יודעים ששמואל היה גם מומחה בענייני רפואה. בישם יא ויתבה, הקרינה של השמש שהיא לא טובה, יכולה להפוך ולהיות טובה? אמר לי, יום הדאקזה הוא. הוא עושה את זה בגלל שבאותו יום הוא הקיז דם והוא צריך להתחמם, אז בשביל זה באמת החום של השמש מועיל. אבל ולא היא, באמת שמואל לא הקיז דם באותו יום. אלא, איקה יום הדמעלי בישים שהבקול הישתה, יש בכל השנה יום אחד שהשמש מועילה בו והקרינה שלה היא טובה, זה יום הדנפלה בתקופת תמוז. הרי יש לנו בשנה של ימות החמה, מחלקים את השנה ל4 חלקים, יש אחד, כל חלק נקרא תקופה, והחלק הרביעי זה תקופת תמוז. אז היום שבו מתחיל תקופת תמוז, שזה בשיא הקיץ, אז יום, באותו יום השמש מועילה. יום עד נפלה בתקופת עמוז, אבל למה הוא לא אמר את זה לאבלת? סבר, לא יגל אלי, מטעם אמא כמוסים אמו, שמואל עדיף לא לגלות לאבלת את העניין הזה. מה מביאה סימן לזכור את האמרות הבאות? היקיל ברוח טעם השעה סימן. אז ככה, היקיל, אנחנו נראה כל המיקל בסעודת הכזה, ברוח, שלא יישב איפה שכריך זיקה, איפה שיש רוח, טעמה, שאדם יטעום משהו ואז יצא, ושעה, שאדם שישעה קצת ואז יקום, כמו שאנחנו נראה את הדברים האלה בהרחבה בהמשך. אומרת הגמרא, הרב ושמואל דאמרי תרוויו, כל המעיקל בסעודת הקזת דם, שהוא לא אוכל כמו שצריך אחרי שהוא יקיז דם, אומרים משמיים, בן אדם הזה כל כך מזלזל בבריאות שלו, מקילים לו מזונותיו מן השמיים ואומרים, הוא על חייו לא חס, אני אחוס עליו? רב ושמואל דאמרי תרוויו, דבר נוסף, הימן דאביד מילטה, הקיז דם, לא ליטי ואיך דקריך זיקה, שלא יישב בבית עם חלונות שנושבת שם הרוח, למה? כי הם היו מקיזים הרבה דם, דילמה שפלי אומנה, אולי האומה נוציא מנו מדי הרבה דם, הוא מוקים לה רביעית, הוא השאיר לו רק רביעית דם, שזה הכי קצת דם שאדם יכול לחיות עם זה. ואז עתני זיקה ושייף מיני, אולי תבוא הרוח, והרוח תגרום שגם הטיפה מהרביעית שהוא נשאר לו, אולי קצת יחסר חלילה, אמרתי לידי סכנה, הוא יכול לבוא לידי סכנה. שמואל אברגיל ועבד מילטה, הוא היה מקיז דם בבית הדשב לבינטה והאריחיה. הוא היה מקיז דם בבית שהאובי של הקירות היה רחב כמו שבע לבנים והריח. כל לבינה זה רוחב של שלוש טפחים, שלושה טפחים. והריח זה טפח וחצי, זאת אומרת שמדבר פה על קירות יותר משני מטרים. ככה היה הקירות של הבית ששם הוא עשה את ההקזת דם. כדי שלא יהיה רוח, שהרוח יכולה להזיק. יום אחד עבד, עשה הקזת דם פעם אחת, והרגיש בנפשי, הוא הרגיש איזושהי חולשה מסוימת. אז הוא בדק את האובי של הקירות, וחסר אחד הריחה, היה חסר סך הכל הריח אחד, טפח וחצי אחד מהאובי של הקיר היה חסר, והוא הרגיש את ההבדל. רב ושמואל דאמרי תרוויו דבר נוסף. הימן דאביד מילטה, אדם שהקיז דם, לטעום מידי ועד הרליפוק. קודם שיתאום איזה משהו, ואז יצא מהמקום, יצא החוצה. דילותאי מידי, אם לא שהוא יתאם לפני שהוא יוצא, ייפגע בשכבה ירקה הפי. אם הוא יראה מת בר מינן, אז ירקה הפי, דהיינו הפנים שלו יוריקו, יהיו ירוקות. ייפגע במנדה קטל נפשה, אם הוא יפגוש באיזה רוצח שהרג מישהו, אז מית, הוא יכול חלילה להסתכן במוות. ייפגע בדבר אחר, אומר רשי, בחזיר, קשה לדבר אחר, זה יכול לגרום לו חלילה לנגע. הגמרא אומרת, מסכת קידושין, ככה מביא פה רשי, בדף ממצאת עמוד ב' מובא שם, שעשרה קבין של נגעים ירדו לעולם, תשעה מהם לקחו רק החזירים. אז לכן צריך מאוד להיזהר לפני שיוצאים לשוק. דבר נוסף, רב ושמואל דאמרי תרוויו, איימן דוד מילטה שהקיז דם, לשעי פורטה, ישעה קצת, לא יקום מהמיטה ישר אחרי שהקיזו לו את הדם, רק עד הרליקום, רק אחרי זה יקום דם. מר, חמישה דברים שאדם עושה אותם, קרובים למיטה יותר מלחיים, מן החיים. ואלו הן, אדם שאכל סעודה, ומיד אחרי סעודה עמד. או אדם ששתה, ומיד אחר כך עמד. או שאדם ישן, ומיד שהוא מתעורר הוא קם, עמד. או אדם שהקיז דם, ומיד אחרי זה עמד. או אדם ששימש מיטתו, ומיד סמוך, עמד. לכן, על כל אחד מהחמישה דברים האלה, אחרי שעושים אותם צריך קצת לשעות, ואז לקום. אמר שמואל, פורסה דדמה, בזמנם, הזמן שהיה הכי טוב להקיז דם, זה היה כל תלתין יומין, כל 30 יום. זה בזמן שאדם עד גיל 40. ובין הפרקים, אחרי 40 שנה, ימעט בהקזה ויקיז פעם בחודשיים. ובין הפרקים, אחרי גיל 60, יחזור וימעט ויקיז פעם בשלושה חודשים. כי כבר הוא נחלש ויכול להצטנן על ידי אם הוא יקיז דם מדי הרבה פעמים. ואמר שמואל, מתי הזמן בשבוע שזה טוב להקיז דם? פורסה דדמה, מתי הזמן בשבוע שטוב להקיז דם? חד בשבתה או יום ראשון? ארבעה בשבתה, ומה לשבתה? או ביום רביעי או ביום שישי. אבל בימי שני וחמישי לא יעשו הקזה דם, למה? בזמנם כמובן. ואמר מר, מי שיש לו זכות אבות שיכולה להגן עליו, זכות אבות זה לא דבר של מה בכך. מי שיש לו זכות אבות, יכול להקיז דם בימי שני וחמישי. מה יש כל כך דינים בימים האלה? שבדין של מעלה ושל מטה שווים כאחד. מכיוון ששני וחמישי תקנו שבדין ישבו בעיירות וידונו. אז גם בבדין של מעלה דנים בימים האלה. לכן ראוי לא לעשות דברים, לעורר דינים. העוונות של האדם יכולים להיות מוזכרות בימים האלה. שאלת הגמרא, בתלת בשבת, מה הייתה מה לא? אז בסדר, אנחנו מבינים, לא שני וחמישי, אבל נשאר פה יום אחד שלא דיברו עליו. אמרו, ראשון, רביעי ויום שישי אפשר. שני וחמישי אי אפשר. מה עם יום שלישי? מה הייתה מה לא? ענה הגמרא, כן, גם ביום שלישי בשבוע לא לעשות הקזת דם. משום דקיים האלה, מאדים בזווי, כי מזל מאדים הוא בשעה השמינית של היום. ובעצם יוצא שעה שמינית זה שעה זוגית. ומזל מאדים כשהוא נופל בשעה זוגית זה סכנה. כי מזל מאדים הוא ממונה על חרב ופורנות, וזוגות זה סכנה של שדים. עכשיו, למה באמת יוצא שמזל מאדים בדיוק ביום שלישי הוא יצא בשעה שמינית? רש"י פה מביא בעריכות שיש שבע מזלות. שבתאי, צדק, מדים, חמה, נוגה, כוכב ולבנה. ובראשי תיבות זה יוצא שצם, חנקל. ראשי תיבות. ובתחילת יום רביעי, ליל רביעי, נתלו המאורות. ואז שימש מזל שבתאי. וככה בעצם יוצא שכל שעה מאז מתחלף המזל ששולט באותו שעה. ויוצא לפי זה שביום שלישי, שעה שמינית, שולט מזל מאדים. שרוצה יותר בעריכות את החשבון, זה מובא פה ברש"י. אבל לכל פעמים שמזל מאדים שולט בשעה זוגית, זה לא כל היום, זה לא כל כך טוב. שאלת הגמרא, אם כן, מה לישבתא נמי קיימי בזווי? גם בערב שבת, יום שישי, מזל מאדים, ובשעה שישית, לכן אומרים שאדם לא יעשה קידוש בין 6 ל-7. לא עושים קידוש, כי אז יש מזל מאדים. אז אם כן, לגבי הקזת דם, כל היום ביום שישי לא היה כדאי שיעשו הקזת דם. תרצת הגמרא, כיוון דדשו בי רבים. אנשים רבים התרגלו להקיז דם בדיוק ביום שישי, כיוון שאז יש בליל שבת, יש סעודה דשינה, אז אפשר כבר לנצל את זה, ככה להבריא עם אותה סעודה כבר מהקזת דם. השם שומר פתאים השם, ככה אומר הפסוק. הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, ברגע שזה כבר דבר שאנשים דשו בו, אמנם נזוקים. אמר שמואל, כשזה יוצא ארבעה, יום רביעי, דהו ארבעה בחודש, דלת בחודש, או ארבעה, יום רביעי בשבוע, דהו ארבעי עשר בחודש, י' דלת לחודש, או ארבעה, יום רביעי, דהו 24 בחודש, או ארבעה, יום רביעי, דלק הארבע בתרי, שלא נשארו ארבעה ימים עד סוף החודש, דלנו לקראת סוף החודש, סכנת להקיס דם בימים האלה. ראש חודש, דהיינו א' לחודש, ושני לא, יום ב' לחודש, חולשה. הקזת הדם יכולה לגרום לחולשה. שלישי לא, יום ג' לחודש, סכנה. מעל ליום התווה, ערב יום טוב, לא לעשות הקזת הדם. למה? זה יכול לגרום לחולשה. מעל ליום הדעצרת, ערב חג העצרת, חג השבועות, סכנת. זה סכנה גדולה, אנחנו תכף נראה למה. ובגלל שערב חג השבועות זה סכנה, גזרו רבנן שלא יקיזו דם, הכולו מעל יום התווה, שלא יקיזו דם בשום ערב יום טוב. למה? משום יום התווה דעצרת, כדי שלא יבואו להקיז דם בערב חג השבועות. מה יש בערב חג השבועות שזה כזה סכנה להקיז דם? דנפיק בייזיקה, שיצא רוח, ושמי תבוח, זה היה השם של הרוח, דהילו קיבלו ישראל תורה, בזמן שעם ישראל יצאו ממצרים, אבל טבח לו לבשרי ולדמיו. הם היו הטובח את בשרם ודמם חלילה. אז אם כן, כל שנה ושנה מתעוררים אותם ההשפעות. וגם הרוח חיים מתעוררת. לומדים מכאן מהדברי הגמרא מפורשים שההשפעות של חג השבועות מושפעים כל שנה ושנה, אותם השפעות שהיה באותה שנה של קבלת התורה, במידה טובה היא מרובה הרבה הרבה יותר במידת פורענות, אז בוודאי שאפשר לקחת מלוך אופניים השפעות טובות מחגים ומועדי ישראל. אמר שמואל, אדם שאכל חיטה ואחרי זה הקיז דם, לא הקיז דם אלא לאותה חיטה, כי האוכל מכביד על האדם, והכזה דם מועילה, אבל רק על ההכבדה הזאת שהאוכל הכביד עליו. והנה מילי, אם הוא מקיז דם לרפואה, אבל לאוקולי מקיל, אם הדם מכביד עליו, אז הוא יכול לעשות הכזה דם, אפילו אחרי שהוא אכל, מיד אחרי שהוא אכל. המקיז דם, שתייה שישתה לאלתר, זה מועיל אם הוא שותה מיד אחרי הכזת הדם. אכילה, לא שלא יאכל מיד אחרי שהוא יקיז דם, אלא שימתין שיעור של מהלך של חצי מיל. מסתפק את הגמרא, רגע, האם זה חייב להיות דווקא ככה? היא באה אלו, שתייה לאלתר מעלה, אבל בתר אחרי קשי, שתייה מועילה רק אם הוא שותה מיד אחרי הכזת דם, אבל אם הוא ישתה אחר כך זה לא טוב. או דילמה, לא קשי ולא מעלה, או שאחר כך זה לא מזיק, אבל זה גם לא מועיל, לכן עדיף שישתה מיד אחר כך. אומרת הגמרא תיקו, שלא תישאר בספק. היא באה אלו, כתוב שהאכילה, האדם לא יאכל, אלא ימתין עד שיעור של הליכת חצי מיל, רק אז הוא דקמי עלי, הבת הרחי ומקמי אחי קשי, אבל אחרי הזמן של חצי מיל, או לפני זה, אם הוא יאכל, זה מזיק לו, או דילמה לא קשי ולא מעלי, או שנאמר שזה לא מזיק ולא מועיל, תיקו, יעמוד. מכריז רב, אני רוצה לומר לכם דברים שכדאי לכם לדעת, מאה קרי בזוזה, אל תקנה דלת, אלא אם כן מוכרים 100 דלת בזוז אחד, רק אז תקנה. 100 רישי בזוזה, גם כן, אל תקנה את הבשר של הראש של הבהמה, אלא אם כן מוכרים אותו מאוד בזול. זה לא כל כך בריא. אבל 100 ספמי, אם מוכרים את השפתיים של הבהמה, אפילו 100 בזוז, אל תקנה, אל תשלם על זה אפילו לא זוז אחד ולא כלום. למה? כי אין בזה שום תועלת. אמר רב יוסף, אתה יודע, מעניין שהפתגם הזה, עכשיו אני מבין אותו, איזה פתגם? כי הווינן ברבונה, כשהייתי לומד בבית מדרשו של רבונה, יום עד המפגרי ברבנן, ביום שהתלמידים היו חלשים והם לא באו לבית המדרש, המרי העידנה יום עד דספם יום. היום זה יום של השפם. דהיינו שזה, עכשיו אני מבין מה הכוונה. אז לא ידענה מה היא כאמרי, לא הבנתי מה הכוונה. עכשיו אני מבין, זה יום שאין פה שום תועלת. למדנו במשנה, וקושרים הטבור בשבת. תנו רבנן, קושרים הטבור בשבת, אבל לחתוך אסור. אבי יוסי אומר, אף חותכים, וככה ההלכה. וטומנים את השליה, כדי שיחם הוולד, זה היה מין סגולה כזאת, לטמון את השליה, וזה יחמם את הוולד שלא ינזק. זה רפואה בשבילו. במה תומנים את השליה? הרבן שמעון מגמליאל, בנות מלכים תומנות את זה בספלים של שמן זית, בנות עשירים תומנות אותו בספוגים של צמר, מנופץ, בנות עניים במוחין, כל מיני דברים רכים כאלה, חתיכות בד רכים. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר בשם רב הלכה כרבי יוסי, שגם אפשר לחתוך את השליה ולא רק לקשור. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר בשם רב, מודים חכמים שהחמירו רק אמרו רק לקשור את הטבור, הם מודים לרבי יוסי שאפשר לחתוך את הטבור. מתי? בטבור של שני תינוקות תאומים שחותכים ברגע שזה מחובר ביחד, שמחוברים לאותה שליה. מה הייתה? מה? דמינת חי הדדי, כי כל תינוק מושך לצד אחר וזה סכנה. אמר רב נחמן, לכן צריך לחתוך את זה. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, שאמר בשם רב. כל האמור בפרשת התוכחה שיחזקאל אומר לעם ישראל על החסדים הגדולים שהקדוש ברוך עשה איתנו, כתוב שם לגבי איך שמטפלים בתינוק, את כל הדברים שהפסוק שם אומרים שצריך לעשות לתינוק, עושים את זה ליולדת, לחיה בשבת. שנאמר הפסוק שם אומר ככה, ומולדתייך ביום הולדת אותך, לא קרת שרך, תכף נסביר, ובמים לא רוחצת למשעי, והמלך לא הומלכת, ואוכתל לא חוטלת, ככה אומר הפסוק. עכשיו, מה ההסבר הפשוט של הפסוק? אומר הקדוש ברוך הוא, אני היטבתי עם עם ישראל כל כך הרבה. מולדותייך, התולדה שלך, ביום הולדת אותך, לא נחרט שרך. המצב שלך היה כזה קשה, שלא חתכו את שרך, הכוונת הטבור. ולא רחצו אותך במים של להחליק את הבשר, ולא מלכו את הבשר שלך, שבדרך כלל היו שמים דבר, מולכים בצורה כזאת שתקשה ותאמץ את האור, ואחתה לא חוטלת, לא קרחו אותך בבגדים כדי ליישר את האיברים כמו שעושים לתינוק. והנמשל הוא כשעם ישראל במצרים, עד שהם נגאלו, לא היה מי שיחמול וירחם על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא בא וחמל עלינו וגאל אותנו ממצרים בכזה רחמים, בכזה חמלה. לומדת מזה הגמרא, ומולדתייך ביום הולדת. אז מכאן אנחנו לומדים שמיילדים את הולד בשבת. לא קרת שרך כשהיית במצרים. מכאן אנחנו לומדים שצריך כן לכרות, אז מותר לעשות את זה אפילו בשבת, שחותכים הטיבור בשבת. ובמים לא רוחץ למשעי, דבר בסיסי. אז אם זה ולד שנולד בשבת, מכאן שרוחצים את הולד בשבת, ואפילו המלך לא הומלך כדי ככה להקשות את האור, מכאן שמולכים את הולד בשבת אם צריך, בשביל להקשות את האור. ואחתה לא חוטלת, אפילו זה לא עשו לך. מכאן שמלפפים ועוטפים את הולד בשבת, לתקן את האיברים שלו אם הם יתפרקו בשעת הלידה, כמובן שלעשות את זה ביד, יש דעה שראינו בדף קוף חף ג' שזה אסור, אבל לעשות את זה על ידי בגד, על ידי חגורה, זה בוודאי מותר לעשות בשבת. הדרן הלך, פרק מפנים, ועד כאן דף קוף חף ט'.